שלום וערב טוב לכם גבירותיי ורבותיי, קצת באיחור אחרי כמה תקלות טכניות שעדיין לא לגמרי נפטרו, אבל זה לא מה שיעצור אותנו ושאלה יהיו הבעיות שלנו. אנחנו הערב עם זוהי לסרי, אימא שמובילה שינוי במערכת, למען זכותם של הורים להחליט על חינוך ילדיהם בלי לבקש אישורים. ואנחנו גם עם יאיר בירן, אדם חי, חופשי וגם עורך דין. אז בואו נתחיל, אני מבטיח שיהיה מעניין, ותסבלו קצת אולי מדילי, אבל מעניין בטוח יהיה. ערב טוב שיהיה לכם, מוזמנים כמובן לשתף, וכרגיל, אין כפייה, אז אתם לא חייבים לשתף, רק אם אתם ממש ממש רוצים. שיהיה אחלה ערב. שלום ערב טוב זוהי, שלום ערב טוב יאיר.
היי שי, תודה שהזמנת אותנו היום.
בשמחה. יאיר, מה נשמע?
תודה.
יופי.
בסדר, מצטער על הדיליי.
כן, אז בסדר, אני רק אסביר לצופים שרואים את יאיר בפריים אחד ושומעים אותו בפריים אחר, ולכן יש לנו רק שלושה אנשים, אבל עם ארבעה פריימים או ארבע תקנות. אז זה ערב טוב לכולם, ואני בטוח שיהיה לנו מעניין. כן, אז הזכות להחליט על חינוך ילדינו, זה לא רק על חינוך ילדינו, זה בכלל זכות להחליט על ילדינו, על הגוף שלנו, על התודעה שלנו, על עצמנו, אנחנו גם ילדים גדולים. אז מה קורה פה? מה קורה פה?
יש לנו חוק לימוד חובה, שאני באופן אישי גיליתי את המשמעות שלו רק השנה. המשמעות שלו שהילדים שלי בעצם משמונה עד 1.5 לא שייכים לי, אלא למדינה. ואין לי שום שיקול דעת בעניין, וזה נשמע לי משהו מאוד מיושן ולא עדכני להיום. ואין שום סיבה שלהורה לא יהיה זכות להחליט ולקבוע על ילדיו, אז אנחנו חייבים לשנות את זה, חייבים לעדכן את החוק, חייבים להחזיר לעצמנו את הזכות הטבעית שלנו. בתור הורים, ובשביל זה אנחנו פה היום עם יאיר, שידבר בדיוק על זה, על הזכות הטבעית שלנו, שאנחנו רוצים שתבוא לידי ביטוי גם בחוק, בחוק שהוא חוק של מדינת ישראל.
מדינת ישראל, כן.
תאגיד מדינת
ישראל. באמת, יש חוק משנת 1949 בספר החוקים של מדינת ישראל, שקובע עבירה פלילית, למי שלא שולח את ילדיו לבית הספר. עכשיו, ברור לנו שגם עם כמה שהמדינה מעוותת, כמה שאנחנו רואים את זה היום, זה, הכוונה של החוק לא הייתה שאנשים שרוצים לגדל את ילדיהם בצורה אחראית, אבל לא בבית הספר, במערכת החינוך, יהיו עבריינים. הדיבור הוא על זה שבשנת 49, היו הרבה עולים, היה הרבה עוני, והיה הרבה אנשים שהיו שמים את הילד בחנות ירקות, במקום לשלוח אותו לבית ספר, לעשות עוד כמה ג'ובות. אז עכשיו לקחו את החוק הזה משנת 49, ומשתמשים בו כדי לגרום לאימהות כמו זוהי לסרי, להיות עברייניות, להגיש כתב אישום פלילי נגד אימא, שבוחרת את הטוב וטובת ילדיה לפי ראות עיניה, אימא אחראית. וזה פשוט לא תואם את ערכיה המדינה, גם לפי החוקים שלה, עוד לפני שאנחנו הולכים למשפט הטבעי, או למשפט הבורא, ואומרים מה היה אמור להיות במדינה הזו, גם לפי החוקים הקיימים, זה פשוט אבסורד מה שהם עושים. והאמת שאני ליוויתי, גם הייתי במשפט של זוהי לסרי, ודיברנו שם, והיה ממש אירוע, אבל אחר כך גם ליוויתי לפני כמה ימים אימא נוספת, שהוא אשמה בכתב אישום זה, ומה שהבנתי שם, זה מאוד מעניין, וזה האמת מה שממש רציתי לחלוק היום עם כולנו. בעצם נכנסנו שם לבית משפט, זה היה בית משפט לעניינים מקומיים, לא כמו תזוי, זה בית משפט שלום רגיל, זה בית משפט קטן שרגיל לתיקים קטנים כאלה, של ארנונות וכל מיני קשקושי עירייה כאלה. ואנחנו נכנסים עם האמא, ובאו, וגם אותה באו ללוות תומכים, גם זוהי הייתה שם, והיה כמו. ואנחנו מגיעים לבית המשפט, וזה, אתה יודע, בית המשפט קטן, זה חדרון שיותר קטן מחדר של קופת חולים, כן? ואנחנו עומדים שם פתאום חבורה, הם רגילים לקבל בן אדם אחד בודד עם העורך דין שלו מקסים, ושואלים אותנו, השאלה הראשונה שאלו אותנו, זה מה עושים, מה כל האנשים האלה עושים פה, מה יש פה, זה בית משפט עניינים מקומיים, מה אתם רוצים? ואני מתחיל לדבר עם הטובה, אתה מתחיל להסביר לה, תקשיבי, זה לא עוד תיק של בית משפט עניינים מקומיים, אתם פה התעסקתם עם משהו עקרוני, ויש פה אנשים שבאו למחות על זה. והיא נסעה להגיד לי, לא, זה לא זה, זה לא התיק, זה לא הבית משפט, זה לא המקום לדברים האלה. כאילו היא נסעה להגיד לי, אתה התבלבלת, זה לא המקרה, זה לא דברים כאלה צריכים לקבל תעודה ציבורית. אני עומד שם ואני נסה להגיד לה, לא, את לא הבנת. אתם הגשתם פה כתב אישום נגד אישה, שבסך הכל בחרה, מימשה את זכות האפוטרופסות שלה על ילדיה, אתם חציתם פה איזה גבול, והולך להיות פה עניין עקרוני, ואחרי זה גם בפנים מול השופטת, שנתנה לי את אותו וייב של הטובה, של מה אתה עושה פה עם הטענות האלה, אמרתי לה שאנחנו יכולים לטעון טענות מקדמיות, לדבר על הגנה מן הצדק, לדבר על זכויות חוקתיות, ואומרת לי, מה הקשר? זה בית משפט על זה, מה הקשר לתיק חינוך? אמרתי, גברתי, זה תיק, שהיא אמרה לי, מה הקשר למחאות פה? אני לא רוצה מחאות, אני לא רוצה אנשים. אמרתי לה, יהיה פה אנשים, ובדיון הבא יהיה עוד יותר אנשים, ואתם צריכים להבין שזה התיק, זה מה שעשיתם, האחריות שלכם, אתם הגשתם את הכתב אישום, זה לא אנחנו טעינו, אתם טעיתם. וזהו, והיה שם איזה דין ודברים כזה, והתחלתי להרגיש שמצד אחד, ראיתי בהתחלה שהם ממש מנסים להדוף את הכיוון הזה בכלל, וזה מאוד חשוב להבין שהשופטים, הם לא רוצים רעש, הם, סלחו לי, אבל דעתי הם אחד הפלגים הכי פחדנים בעם, הם לא רוצים שאף אחד ישמע על מה שהם עושים, ושלא יהיה שום דבר בעיתון, ושום דבר בציבור, ורק תן להם לעשות את העבודה שלהם, ולא לקבל מכה, לא לקבל ביקורת. יותר מפחדים מביקורת, מאשר לעשות משהו חשוב, אתה מבין? רק לא לעשות טעות, רק לא לעשות טעות שלא יבקרו אותי, ושלא לא יהיה בעיתון. אז היא ישר דחתה את זה, ולא רצתה עניין ציבורי, אבל דווקא לקראת סוף השיח בינינו, ראיתי שהיא מתחילה להבין שכן, שיש פה איזה עניין עקרוני, ושיש פה איזה דיון על זכויות יסוד, ואנחנו לא הולכים לוותר בעניין הזה, והיא בסוף הם נתלו בזה שבאמת לא היה צורך לטעון עדיין את הטענות, משום שבאותו מקרה הילד כבר חזר לבית הספר, והם אמרו, טוב, בינתיים הילד בבית הספר, אז לא צריך לדון, בוא נדבר ביולי ונראה, אם הוא לא יהיה בבית ספר, אז אולי נמשיך את התיק. אז אמרתי להם, אוקיי, אם תמשיכו, אם יחזור הבבואות הקור, ויהיה שוב מסכות או קשקושים, אז היא תוציא שוב את הילד מבית הספר, ואז אנחנו ניתן את הטענות. אבל מה שאנחנו כולנו צריכים להבין, זה שכל הדיבורים שהיו לנו במשך שנתיים, על זה של, על המחאות, ומה אנחנו צריכים ללכת ברחובות תל אביב, ומה זה עושה, ומה זה נותן, ומה זה, וואלה, אני יכול להבין את זה. אבל במצבים האלה, במצבים האלה, אנחנו צריכים כולנו לבוא, ככה יעבור המסר, יותר מכל דבר שמישהו יטען בבית המשפט, יותר חשוב שיהיו אנשים שם בחוץ, והשופטת תשמע ותראה שזה עניין עקרוני, וזה מה שיעשה את השינוי.
אתה יודע, יאיר.
אז זה מאוד מאוד חשוב שכולנו נבין את זה, שזה הדרך שלנו להעביר את המסר.
אני, קודם כל, אני ממש מסכים עם זה, אני קיבלתי לפני כמה ימים מייל לגבי משהו, אני חושב שהיה בגץ קנאביס או בגץ אי הפללה, אני לא זוכר, לפני שבוע או משהו כזה, והפסיקה הייתה כאילו לרעתנו, אני לא זוכר עוד פעם מה היה הטענות וזה, אבל הפסיקה הייתה לרעתנו, למה? זה לפחות אמרו בניוזלטר שקיבלתי. אף אחד לא הגיע לבית משפט, זאת אומרת, השופטים ראו שהציבור לא תורר, זאת אומרת, זה לא מעניין, הם יכולים לפסוק מה שהם רוצים, אין פה אף אחד שמסתכל עליהם. עכשיו, ככל שיש יותר אנשים מחוץ לבית משפט, שרוצים להיכנס לתוך הדיון, בטח אם זה דיון בדלתיים פתוחות, כן? השופטים נלחצים, כי יש להם, מישהו מסתכלים להם עכשיו מה הם עושים, מה הם אומרים, יכול להיות שהם מקליטים אותם, יכול להיות, יש הרבה יותר עדים למעשים שלהם, ולצורת התנהלות של המשפט, ולטענות, ואיך השופט מתייחס לטענות לטובת, לטענות לסנגוריה וכן הלאה, והם חוששים מזה. ואני אומר את זה, תראה, אני, כאילו אני נתלה בזה, אבל אני ברמת הגולן, אז יותר רחוק לי להגיע למשפט פה, משפט שאפילו הפגנות, אתה יודע, שסדי עושה או אחרים עושים, אני אם הייתי גר יותר קרוב, אני כל משפט הייתי מגיע ומביא איתי עוד 100 איש, וכל הפגנה הייתי מגיע עם המגפון שלי, כי הנוכחות בעולם הפיזי, היא זו שקובעת, לא השיתופים ברשת, ולא הדעות שלי והלייקים. מה שקובע בבוטם ליין, בשורה התחתונה, זה הנוכחות. אם מחר יש משפט, נגיד, תכף נגיע גם למשפט של זוי, אבל אם נגיד מחר יש משפט, ויש דיון נוסף במשפט של זוי, ויגיעו 500 איש, הרי פעם קודמת נגיד היו 60 איש, נכון? אני הערכה גסה, שאני
ראיתי. בערך,
בערך, 50-60 איש, גם שידרתי את מה שטענת בסוף, כאילו מה שהקראת, זה היה חזק מאוד. אז 60 איש, בוא נגיד ויגיעו 500 איש, בוא נגיד ויגיעו 2,000 אימהות, זה, שופטים רואים דבר כזה, הם אומרים, וואו, 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 אוקיי, טובת, בואי נסגור פה את הפינה, לפני שאני מאבד את זה. אנחנו לא קולטים שזה העניין, אתה יודע, סליחה שאני ככה נכנס, כי אני כל היום מקבל תגובות, אני חייב להגיד, אני משתמש עכשיו במה שאתה אמרת, ובשידור הזה, ותכף אני באמת איתן לכם לדבר, אני לא מתכוון לדבר הרבה, אבל אני חייב להשתמש בזה, כי הרמת לי להנחתה למשהו, ואני אסביר. אני שלשום הלכתי להגיש תלונה במשטרה. אז אומרים לי, אתה יודע, את יודעת, יש הרבה דעות. מה אתה הולך להגיש? המשטרה עובדת איתם. אתה ממסדי, אתה משתף פעולה איתם. המשטרה לא תעשה כלום. תזרוק את הזה. הנה, הגישו כבר עשרות אלפי תלונות, לא קרה מזה כלום. אתה לא מביא את המשתף פעולה. הם זה, הם... כל הדעות שבעולם על למה לא לעשות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל הכיתרוגים האלה והשיפוטיות של אנשים, זה בשביל לא לעשות. ומה שאני מנסה להניע, זה עשייה. עכשיו, עשייה, אוקיי, מי שרוצה לכתוב פוסטים, לשתף, לעשות סרטונים, שידורים חיים, מדהים. עשייה מדהימה, כי הרבה אנשים מודעים ויודעים ומשתפים, וזה טוב, זה מגיע להרבה אנשים. אבל העשייה האמיתית היא בחוץ. זאת אומרת, זה שאני הלכתי להגיש תלונה, השוטרת הייתה בשוק. ולמחרת, בבוקר, שדיברתי עם הקצין לראות מה עם התלונה, הוא קרא את החומר שהגשתי, והוא העביר את זה למחוזי. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה, לא יודע מה יצא מזה, אבל אני כבר יודע שאם הם ידחו את התלונה מאיזושהי סיבה, וכבר הוגשו כמה תלונות, על הנושא של הסכם ארגון הבריאות העולמי וכל זה. אז אני כבר יודע שאני הולך להפגין מול המשטרה. אני הולך לפתוח עמדת הסברה מול המשטרה, כי הפעילות שלנו בשטח היא זו שקובעת. אנשים אומרים, מה אתם רוצים להפגין? זה רק נותן אנרגיה להם. לא. אם יש לך 20 איש בהפגנה, בסדר, זה לא עובד. אם יש לך 2,000 איש, אופה. אם יש לך 20,000, אופה. 200,000, אופה, לא. ואנשים לא קולטים את זה, שבפועל, היציאה, לשים מכנסיים, נעליים, לצאת החוצה מהבית, זה לכבוש את הרחובות. עכשיו, אני רק חושב, אם בסגר הראשון, אוקיי, היה לנו את הוויבוס, לצאת החוצה 100,000 איש ולהפגין, זכות ההפגנה, נכון? 100,000 איש, 500,000 איש, לצאת החוצה ולהגיד, אנחנו לא נסגר בחדר, אוקיי? אז, לא היינו ממשיכים שנתיים כאלה, כי היינו קובעים מציאות עם הרגליים. וזה כל כך חשוב מה שאמרת, ותודה שהרמת לי, ואני סיימתי כרגע את ההנחתה. מעניין אותי לדעת עכשיו איפה הדברים עומדים זוי, למשל.
אני יכולה רק לנחש כרגע, כי דיון הבא היה צריך להיות אתמול, והוא נדחה ל-16 ליוני, כי זה היה צריך להיות דיון הוכחות. וקיבלתי איזושהי הודעה שזה לא הולך להיות דיון הוכחות, אלא איזשהו דיון תזכורת. אז יש מצב שכמו שאתה אומר, שי, כשדיברת על זה בדיוק זה, ששופט באמת אמר לטובת, וואו, 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 בואו נעצור, כי גם עורכת הדין שלי, המדהימה, אירית ינקוביץ', ביקשה לזמן חצי בית ספר שם להעיד, יותר נכון להיחקר, וביקשה לזמן את שרת החינוך, ורצתה גם את שר הבריאות, ועל הכל היא נתנה, אז קודם כל דחו את הבקשה שלה לזימון עדים, בטענה מוזרה, שהיא לא כתבה למה, שהיא לא כתבה הסבר למה, והיא כתבה להם הסבר למה, ואז קיבלנו הודעה שאוקיי, נעזוב את העדים, בואו נדבר. אז זה המצב לדעתי.
אז בעצם זה נדחה מי אתמול, או מי עכשיו, כאילו במאי, ליוני, לחודש הבא.
כן, ל-16 ליוני, כן.
אוקיי, וב-16 ביוני איזה דיון, מה המשך הדיון אמור להיות?
אז אני לא כך מבינה, וזה פעם ראשונה שלי בכלל, הממשק שלי עם בתי משפט וענייני החוק, אז אני פעם ראשונה וישר לפלילי. אז אני לא יודעת בדיוק מה זה הולך להיות, זה נראה שאין פה באמת תסריט מאוד ברור, נשמע שזה מאוד נתון לשיקול דעת, שזה סוג של שוק כזה. אז אני משאירה את זה לעירית, לעירית ינקוביץ', לעורכת הדין שלי, והיא תופרת את זה נפלא. וגם שוב, הכוונה שלנו זה לא רק לפתור את הבעיה שלי, אלא יותר נכון לא הלכנו לשם בכלל בגלל הבעיה שלי, אלא אנחנו שם כי אנחנו רוצים לשנות, ואני לפחות לא מתכוונת לסגת עד שזה לא ישתנה. אני רוצה לשנות את החוק, אני שומעת כל יום הורים מותקפים משפטית, כל יום מישהו אחר כותב, פתחנו קבוצה, וזה בלתי אפשרי, והנה עכשיו לפני השידור מישהי כתבה שהתקשרה אליה היום קבסית או קבס, ואיים עליה בגלל שלא שכה 10 ימים ילד בבית הספר או לגן, אמר לה שאוקיי, אז יקחו לך את הילד. והיא כתבה בקבוצה, האם זה בסדר שהוא כתב, שהוא אמר לי כזה דבר קבס. המערכת הזאת איבדה את זה, אנשים איבדו שם כל אחיזה למציאות. מה זאת אומרת מאיימים על אימא שיקחו את הילד שלה? ואני שומעת סיפורים כאלה כל יום, שקבס התקשר, קבס אמר, קבס איים. זה איזשהו תפקיד שהוא עבר זמנו. מה זה בכלל קצין ביקור סדיר כשמדובר בבית הספר? מה זה בית סוהר?
אבל זה באמת, אם אני מבין נכון, הקבס במקור הולך באמת למקום שיאיר הזכיר קודם, לתקופה שיאיר הזכיר קודם, שזה בעצם הקבס מגיע בשביל לבדוק שהילד לא מעבידים אותו, שלא מזניחים אותו, זאת אומרת שהוא מטופל והוא בבית טוב, והוא גדל טוב ולא מוזנח, ושבאמת הוא לא עובד בחוץ, באיזה עבודה, בזמן שהוא לא בא בית ספר, זאת אומרת שלא משתמשים בו ככוח עבודה זול, בדיוק מה שהיה בתקופת הצנע או עם קום המדינה או בשנות ה-50 וכן הלאה, שבאמת היו לוקחים את הילדים לפעמים לעזור לאמא ואבא בחנות ירקות או במקולת או איפה שזה לא יהיה. אז זה, יש בזה משהו מוצדק, אני לא אומר שזה לא מוצדק. עם זאת, ברגע שמדובר על משפחה נורמטיבית שבוחרת לחנך את הילדים שלה, זאת אומרת אמא ואבא או אמא, לא משנה כרגע, בוחרים לחנך את הילדים שלהם כראות עיניהם, יש אוכל בבית, יש ביגוד, החיים, הילדים אבסוטים, אין הזנחה, הכל טוב. זוזו מפה, אתם אמורים להיכנס, לראות, אוקיי, הבנו, תודה, ביי. אבל הם נכנסים באיזה גישה, ושוב, אני גם, הילד שלי בחינוך ביתי, ואני יכול לשתף, אבל זה לא המקום, פשוט הגישה היא כל כך לא נכונה. שוב, אני מכליל, זה לא פייר, זה לא כל הקבסים. אבל
רבים, זה משקף מה שאתה אומר. הגישה היא, בוא נעשה לך טסט שנתי, נראה שאתה קשיר לגדל את הילד שלך. זה הגישה. בוא נבדוק אותך, וגם יותר מזה, שמעתי מאימא אחת, ואני רוצה להגיד לך, אימא למופת, לא כאילו זה, משפחה מדהימה. מה אומרת לה הקב"ס? תיתן לה חינוך ביתי לחצי שנה, אחרי זה נראה את התוצרים של הילדה, ואם התוצרים יספקו אותי, אז אני אתן לך המשך. סליחה, הם חיים בסרט. כן. עכשיו, מדובר בנערה בת 12 או 13, לא מדובר פה ב... לא יודעת מה, איזשהו ילד עם... אני לא יודעת מה אפילו. כן. מה זה היא נותנת לאימא חצי שנה, ואז תוצרים, ואז נראה?
עכשיו, רגע, את בעצם לא שאלה, יש לך שני ילדים, נכון?
לי יש 3 ילדים, תום, הבכור שלי הוא פשוט עוד מעט בן 18.
נכון, אני מכיר אותו האמת אישית, בסדר?
כן, נכון.
אז את בעצם לא שלחת את השניים הקטנים?
שתי הבנות.
אוקיי, אז לא שלחת אותם, ועל זה המשפט, על שתיהן?
כן, המשפט הוא על שתי הבנות, שבעצם לא שלחתי אותן מספטמבר. התביעה היא שלא שלחתם משני בספטמבר, אבל האמת היא שבשני בספטמבר שתיהן יצאו לבידוד בשתי בתי ספר שונים לשבועיים, וכולל חגים ואת זה הם לא לוקחים בחשבון, סתם דוגמה, ושאחר כך כיתה הייתה עוד בבידוד, וששני שליש מהזמן בכלל לא היה ממש לימודים, את זה הם לא לוקחים בחשבון. כן. וזה שהם תכלס היו מחזירים לי אותם הביתה, לחלק ניכר מהתקופה הזאת. אבל להם מותר להחזיר לילד הביתה, אבל לאימא, חלילה, אסור למנוע טרטור של הילד.
כן.
וזה האבסורד, זה האבסורד שמערכת איבדה את זה, שמישהו שם לגמרי הפך להיות רק מבצע הוראות.
חבר'ה, אני רוצה להוסיף משהו, שהזכרתם לי כמה דברים, אפשר רגע?
בטר, בטר, מה זאת אומרת? דבר.
בעצם, מה שדיברתם קודם, זה הזכיר בדיוק את העניין שאני חושב עליו הרבה, שקשור להיפוך הזה, מה שדיברנו על הגישה של ה... של הקבסים ושל כל המערכת סביב עניין חינוך הביתי, של אנחנו נאשר לכם אם נראה לנו וכל מיני כאלה. ובעצם מה שאנחנו צריכים להשיג במאבק הזה עכשיו זה היפוך שבו הזכויות שלנו הן ראשונות במעלה, וכל הדברים שהמדינה צריכה לעשות או לוודא הם באים אחר כך, אוקיי? אמרנו, שי אמר, יש היגיון בזה. קפס, יבדוק, שהילד לא מוזנע. אבל מה המצב עכשיו? המצב עכשיו הוא שכל הזמן הנטל הוא עלינו. אתה רוצה לצאת לבית ספר, בוא תגיש בקשה, תגיש אותה בדיוק בזמן, אם לא תגיש בזמן, אז צריך חייב גם לשלוח, הרבה מההורים מאוימים רק על זה. אני מכיר מישהו שהגישה בקשה, ואפילו הקפס אמרה לה, בקשה שלך מצוינת, והכל מוכר. אבל מה, הגשת אותה שבוע מאוחר, וזה לא עברו בכלל לבקשה, חייבת לשלוח אותה שנה ושנה הבאה. אז לא. לא, עניינים טכניים כאלה וכל מיני עניינים בירוקרטיים, הם יטפלו, הזכות שלנו גוברת, אוקיי? קודם כל הזכות האפוטרופסות, קודם כל אנחנו נעשה את הדברים בקצב שלנו, ואם מישהו מתעכב קצת, ביג דיל, הילדים שלו, הם יישארו בבית, אוקיי, להבהיר מה גובר על מה. נכון שהמדינה צריכה לבדוק אם, כי יש מיעוט כזה שמזניח את הילדים, אבל בוא נצא מתוך הנחה שרוב העם, האנשים שאחראים לילדים שלהם, ונפעל בהתאם, אוקיי? והזכויות שלנו יבואו קודם. זה בדיוק. סוג ההיפוך שאנחנו צריכים לשאוף אליו, במובן הזה שאנחנו גם, כשאנחנו באים בגישה הזאת, אנחנו לא באים עכשיו להפיל את כל מערך המשפט של המדינה, כן? אנחנו לא באים לפרק את התאגיד, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, זה נכון. אנחנו כן רוצים לפרק אותו, אבל כרגע במאבק הזה על החינוך הביתי, אנחנו אומרים, חבר'ה, בואו תראו את הצד שלנו, הזכויות שלנו גוברות, גם לפי החוקים שלכם, אוקיי? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק אפוטרופסות, זה מספיק, זה מספיק, אתם הגזמתם, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, משהו שאני רוצה להתייחס אליו, זה העניין הזה שבאמת המערכת עכשיו, כמו שאמרנו, מאיימת על הרבה מאוד משפחות, מגישה כתבי אישום אחד אחרי השני, ולי מאוד קשה עם העניין הזה, גם בתור עורך דין, שכל משפחה עכשיו וכל אם חד-הורית צריכה פתאום להשיג עורך דין, ולשלם המון כסף לעורכי דין, בגלל שמישהו התבלבל בחישוב הזכויות, אוקיי? אנחנו לא צריכים לשלם את המחיר הכלכלי על זה שהם מבולבלים מה גובר על מה. ולכן, המטרה שלי בין היתר בתקופה הזאת, וגם בשידור הזה, זה לתת לאנשים כלים שהם לא יצטרכו אחרי זה, אוקיי? הטיעונים פה הם מספיק בסיסיים, הזכויות פה הם מספיק בסיסיות, בשביל שאנשים ילמדו אותם וייצגו את עצמם. ואתה יודע, יש הרבה עורכי דין שמאוד מתנגדים לעניין הזה, שאנשים ייצגו את עצמם והם יעשו טעויות וזה, אני לא מסכים עם זה, לא בהקשר הזה. אי אפשר לעשות פה טעות, זה דבר מאוד בסיסי, זה טענות מאוד בסיסיות, כל משפחה יכולה ללמוד בתוך זמן קצר את החוקים הרלוונטיים, איך הזכויות האלה מקובעות בחוק, באיזה חוקים, לטעון לפי החוקים האלה, לפי מה שצריך, ולא לקחת עורך דין. להפך, המסר של יותר ויותר אנשים שמגיעים בתיקים האלה בעצמם, זה בדיוק כמו המסר שדיברנו עליו קודם, של לבוא עכשיו חבורה של אנשים מחוץ לדיון, אז גם לבוא אחד אחרי השני בלי עורך דין, זה איזושהי אמירה, שאתם כל כך הגזמתם שאנחנו בכלל לא צריכים עורך דין, כי אנחנו באים ואנחנו מסבירים לכם איפה טעיתם, בתור קהילה שלמה, לא כל אחד בפני עצמו. Okay, אז גם לתמוך, וגם שכולם כל הזמן יהיו עם קבוצה בחוץ שמחזיקה אותם, וגם לבוא בגאון, בלי עורך דין, ולהגיד את הדברים, זה זכויות שלי, לפי חוק או כך וכך וכך, ואני לא צריך עורך דין.
זה נכון, אני קודם כל, אני ממש מסכים איתך, כי באמת הקטע הזה שמשפחות צריכות לקחת פתאום עורך דין, כאילו, ולהוציא עכשיו 5, 10, 20, 30 אלף שקל, זה כאילו, באמא שלך, אני אומר, אולי המדינה, אם המדינה טובעת אותי, שתמנה לי גם עורך דין, אבל שיהיה לטובתי, לא לטובת הטובעת.
שי, יש עם זה בעיה. אני רוצה להגיד לך, במקרה הזה, יש עם זה בעיה. כי למצוא עורך דין שיטפל בסוגיה הזאת, זה אתגר מאוד משמעותי.
למה? למה?
כי עורכי דין פשוט, כי קודם כל חלק ניכר מעורכי הדין שלפחות מקבוצת ההורים שהם שיתפו, הם א' לא בקיאים בסוגיה הזאת, הם מעולם לא התעסקו עם חוק לימוד חובה. ואין להם, אין להם גם נכונות לעשות את זה. הם לא רואים בזה כסף, כי רוב עורכי הדין מחפשים כסף, הם לא רואים בזה איזה משהו, אתה יודע, איזשהו תהליך ערכי מבחינה כלכלית. הם לא מבינים בזה, הם צריכים ללמוד את זה, וגם אידיאולוגית, זאת אומרת, זה איזשהו נושא מאוד רגיש אידיאולוגית, שמה שאני ממליצה להורים במצב כזה, זה לקחת עורך דין עם ראייה אידיאולוגית דומה, זהה, כי סתם עורך דין, הם מציעים דברים הזויים, כמו בואו נסגור לך כנס לא גבוה, זאת אומרת, כן. בא עורך דין למשפחה, ואומר, תשלמו לי, סתם דוגמה, 5,000 שקלים, ואני אסגור לך כנס נמוך. אבל זאת לא המטרה.
אומר, אבל כנס זה אומר שהפסדת במשפט, לא?
בדיוק, כן. זאת אומרת, כן. עורכי דין הם לא מבינים את הנקודה.
הם לא, לא, הם מבינים. הם מבינים,
נראה. או שהם מבינים, יכול שהם מבינים ורוצים כסף קל, של בואו נעשה דיון אחד. אז למצוא עורך דין לסוגיה הזאת, מסתבר שזה אתגר לא פשוט. זה לא כמו בואו ניקח עורך דין
שיסור חוזה לדירה. אפשר לפתוח את התיבת פנדורה הזאת, של לדבר על איך המערכת בכלל מתנהלת סביב כסף, ואיך רוב עורכי הדין, כמו שזוהי אמרה, לצערנו הרב, למרות שהם אומרים להיות נציגים של שלטון החוק, ויש חברים בלשכת עורכי הדין שאמורה לקיים את שלטון החוק, הם בסופו של דבר פוגעים בזכויות בשביל כסף, ועושים עוול ועיוותי דין בשביל כסף, וזה, כן, זה לא כל כך קוליגיאלי להגיד את זה, אבל כולנו יודעים את זה, זו האמת, כן?
נכון,
במצב הנוכחי זה מאוד בולט, כי מה הם באים עכשיו לתיק של חינוך, זה לא, זה גם לא כסף, זה גם לא זה, בואי נסגור משהו קטן עם הטובת, ותשלמי לי איזה, איזשהו משהו. אין פה, זה באמת, כמו שאמר, צריך עורכי דין שזה האידיאולוגיה שלהם, אחרת אין מה, ובכלל אני אומר, לא צריך עורכי דין.
זהו, אתה נמצא פה, אני יעיד בתור אימא שמעולם לא נגעה בעולם המשפט.
זוהי, תתקרבי טיפה על המצלמה הזו, סליחה. כן,
ככה זה טוב.
כן, כן.
אמרתי, אני יעיד בתור אימא שמעולם, מעולם לא התעסקה עם עולם המשפט, בשום אופן, בשום דרך, כן? אולי תביעה קטנה אחת על איזושהי תאונת דרכים לפני מיליון שנה וחצי, כן? שזה לא נחשב מבחינתי, כי זה לא היה בכלל מתקרב לזה. אז אני עמדתי, כשקיבלתי תביעה, אני עמדתי מול סיטואציה שלא היה לי מושג מה לעשות. זאת אומרת, התגובה הראשונה זה שאני מבינה שצריך לעשות עם זה משהו, אבל אין לי מושג מה. וללכת לבד זה כמו יער חשוך, אתה לא, כאילו אין לך במה לייחס שם, אתה לא יודע מה דרך נכונה או לא.
כן.
וזו הסיבה שפניתי לעירית, ומיד שפניתי אליה, ידעתי שאני לא אוכל להרשות לעצמי לעשות תהליך כזה עם עורכת דין מדהימה כמו עירית, רק לעצמי. זאת אומרת, זה יהיה בזבוז, ללכת להגן על מה שנקרא זוהי לסרי. כי אני גם לא צריכה תהליך משפטי לעצמי. כי מקסימום הייתי משחקת, מתקמבנת עם המערכת, מחזירה אותם שבוע כן, שבוע לא. עד שנמצא פתרון. אבל העניין הוא שהבנתי שיש פה משהו הרבה מעבר. אז ללכת לבד, אני לא יודעת עד כמה רוב ההורים בשלים לזה. אני גם מדברת עם ההורים, גם להיחשף, אפילו לכתוב שם שלהם בפייסבוק, בהקשר לעניין הזה, זה מחסום. לדעתי, בגדול, כמעט אף אחד לא עשה את זה. קודם כל, אף אחד לא עשה את זה בפומבי בגדול, כאילו, ממש, כאילו, לחשוף כמוני, אף אחד לא עשה את זה, כי זה לא נעים. אנשים חוששים וזה לא נעים. וגם יש פה עניין של קטינים מעורבים, ויש פה אישו, קשה להיחשף עם זה. עכשיו, זה, העובדה שקשה להיחשף עם זה, היא גם מאפשרת פינה חשוכה למערכת לעשות בנו כרצונה, סליחה על ההשוואה. כי אף אחד לא רואה, כמו שאמרת שי בהתחלה, אז מותר לנו לעשות הכל. מה שאני מציעה ומעודדת זה בעצם הורים לחשוף את זה, לעלות את זה, כן לצאת עם זה, כן לשתף. כי אני באופן אישי סבלתי חצי שנה מאלימות נפשית, ואני אומרת את זה בפה מלא, סבלתי חצי שנה מאלימות נפשית, ממערכת, מאיומים, מאמירות כמו את עבריינית, את מכניסה את עצמך למלכודת, ושאלתי שאלה פשוטה של, אוקיי, אז בואו, כאילו, מה אתם צריכים כדי לסגור את הסיפור הזה? אתם רוצים? תכתבו שאני רוצה שהם יקחו לבית ספר, וזאת האמת, אני רוצה, רק אני רוצה שיהיה להם טוב שם, כן? אגב, אין לי שום התנגדות לבית ספר באופן עקרוני. אם לילד בסדר בבית ספר זה מעולה. אז מה, תרשמו שאני רוצה שהם יהיו בבית ספר, וזה הם אלה שלא רוצים ללכת. לא טוב להם, זאת אומרת, הם בני אדם, הרי לא חסו אותם בסק ולהביא. אז מה הקבס ענה לי? אז יש פה בעיה בסמכות הורית, מכאן צריך לערב רווחה. אומר לי, אם את רוצה לטעון כזה דבר, זה כבר סיפור לי רווחה. והם מספחים אותנו, זאת אומרת, הם סתם, זה כאילו תחושה היא שמערכת עושה מה שהיא רוצה. אז לייצג כל אחד את עצמו, אני לא יודעת כמה זה ריאלי. לא יודעת.
אז רגע, אני רוצה שיאיר יגיב לזה, כי באמת הקטע של כל אחד ייצג את עצמו, זה יכול להיות באמת טריקי. ודבר שני, מה שאמרו לזוי, נגיד, הקטע של הרווחה, זה רק להפחיד, נכון? כי אין פה, הרווחה אין לה עניין פה בעצם.
אני מבינה היום שרווחה אין עניין, אבל האמירה הזאת היא בכניסה ללחץ מטורף, אתה גם בתור הורה, אתה לא יודע איפה הגבול שלהם. הרי מה, מחר יבואו, ייכנסו אליי הביתה, יגידו, מה, החדר של ילדה לא מסודר, את מזניחה אותה. סתם, כאילו, אתה לא יודע מה הגבולות, הרי זה כאילו, לך תדע.
כן, כן. שני הנושאים באמת קשורים, שתי השאלות האלה קשורות אחת בשנייה, בגלל שהעניין הזה של הרווחה והאיום ברווחה, זה באמת נשמע כמו איום, ובוא נירגע, בסופו של דבר הרווחה לא באים ועושים בלגן להורים שהילדים במצב טוב, אוקיי? אז כן, זה איום. ומצד שני, אנחנו גם צריכים להבין שאנחנו עומדים פה מול עולם חדש, אוקיי? בשנתיים האחרונות נוצר עולם חדש, בגלל זה גם הגענו לאן שהגענו. אנחנו עכשיו לא עוד הורה שמוציא את הילד שלו, בואו נסתכל על זה, אנחנו קהילה שלמה שאיבדה אמון במערכת, גם במערכת החינוך, גם במערכת הבריאות, גם במערכת המשפט, אוקיי? איבדה אמון, באופן מוחלט, זה משבר אמון שלא היה כמוהו, ומה שקורה עכשיו זה שמשבר האמון הזה, יש הרבה דרכים, אבל בואו נגיד שתי דרכים כשאנחנו נסתכל מה יקרה איתו, אחד זה שאנחנו נצליח להביא, תזכיר להם שיש לנו זכויות, ובגלל שאיבדנו בהם אמון, אז אנחנו נממש את הזכויות שלנו בדרך אחרת. הדרך השנייה היא שהם ינסו לדחוק אותנו כמה שיותר החוצה מהחברה הנורמטיבית, כדי להגיד לכולם שלא יצטרפו אלינו, כדי להפחיד אותם שלא יצטרפו לדרך שלנו. וכדי לעשות את זה, הם יצטרכו לגרום לנו לראות כמו מה שהם מנסים לעשות בתקשורת, הזויים, משוגעים, אז זה הכיוון שבו אנחנו צריכים גם לקחת ברצינות לרגע, אחד לפחות, ולהתייחס לאפשרות שהם ילכו את זה, אם זה רחוק עד כדי כך, שמישהו ימצאו איזה אחד ממניה כזה ברווחה, שאין לו בעיה להיכנס למשפחה נורמטיבית, ויגידו לו, תשמע, אולי נראית לך נורמטיבית האימא הזאת, אבל היא בעצם משוגעת הזויה, והיא משפיעה על הילדים שלה לרעה, ובוא תוציא לה את הילד מהבית, ומה יקרה שיבוא הראשון שהיא באמת ירצה להסכים לעשות את זה, איזה פקיד רווחה שישתכנע מהדברים האלה. אז בגלל זה, ובגלל זה אני אומר ששתי השאלות קשורות, בגלל שאנחנו צריכים להבין את חומרת העניין, ומכאן אנחנו צריכים לקבל אומץ, זוהי, כל ההורים שעומדים בפני זה, את הדוגמה, אוקיי? אנחנו יודעים שזה בעייתי, אנחנו יודעים שזה קשה, אבל כולם צריכים להבין שאנחנו עומדים בפני עידן חדש, וכדי לעמוד על הזכויות שלנו אנחנו צריכים קצת אומץ, או הרבה אומץ, ואנחנו צריכים לקום, לא לפחד להיחשף, יש לנו קהילה שלמה שעומדת מאחורינו, ועוד פעם זה מתקשר לתמיכה, כל אחד שנמצא במצב הזה צריך להרגיש שאנחנו תומכים בו, צריך לבוא איתו לדיונים שלו, שהוא לא ירגיש לבד, שיהיה לו מישהו שגם אם הטובה תגיד, אתה משוגע ואתה מזניח את הילדים, יהיה קהילה שלמה שתגיד לטובה הזאת, את תשתגעת, את התחלת לסכת, זאת אימא מצוינת. כי אנחנו צריכים להחזיק אחד לשני, וככה לתת אחד לשני עומת, וגם לבוא לבד, אם זה מה שצריך, אז לבוא לתת את עצמך, אני לא אומר שזה חובה כרגע. אבל העניין הזה של לקבל את העומס, לעשות את הדברים, שאנחנו צריכים לעשות כקהילה, כדי לעמוד על הזכויות שלנו, זה חשוב, וזה חשוב להבין את האיומים שעומדים מולנו. אוקיי, זה אמנם איומי סרק כרגע, אבל אנחנו באיזשהו מצב של פיצול בחברה, ואנחנו נצטרך להיות חזקים.
נכון, מסכימה. אני חושבת שהאומץ שהייתי מעודדת לקבל זה להיחשף ולבקש השתתפות ועזרה ולבקש שיבואו לתמוך. אני חושבת שזה מה שהורים צריכים לעשות. מספיק להיחשף בקבוצה, בקבוצות...
כן, ומי שיש לו גם אומץ לטעון לבד, שינסה.
כן, ברור, הלוואי. למי שיש אומץ לטעון לבד זה נהדר, רק, אתה יודע, צריך כמות של כאלה. אבל להיחשף, לדעתי, זה ערך הכי משמעותי, כי אז אתה מיד תופס עוד כוח, עוד, יותר נכון, זה לא כוח, זה עוצמה, זה עוצמות נפש. ואתה מקבל פשוט כוחות לעמוד על מה שנכון לך, ומה שנכון על הצדק הסובייקטיבי הזה, והצדק האולטימטיבי, הקוסמי, הסובייקטיבי, שבעצם אני הריבון. לגופי, למשפחתי, לילדיי, ואין שום סיבה שמערכת תעשה את זה, וגם זה באמת, זה כל כך, כל כך מיותר, ומראה בעצם עד כמה המערכת הזאת התיישנה ודורשת שינוי.
יש היום הרבה קבוצות, בטח בוואטסאפ, אבל גם בטלגרם, שיודע להכיל אלפים בכל קבוצה, ויש הרבה יותר קבוצות, פעילות של נושא החינוך הביתי או נושא החינוך בכלל, זה לא חייב להיות ביתי, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של חינוך, זה לאו דווקא חייב להיות חינוך
נכון.
בבית ספר X, Y, Z. וכל הקטע הזה של לפתוח רגע את המחשבה, תראו, אני מעיד על עצמי, קודם כל אני גדלתי בגן ילדים ובבית ספר רגיל, כמו רובנו, הנושא של חינוך ביתי, כאילו, אני, בתור ילד, לא היה איזה רני קשר שמוביל את התחום של חינוך ביתי, וההורים שלי לא הלכו אחרי מישהו כזה. אז היום יש הרבה יותר הורים שבאמת רואים עוד אפשרויות, ותזכרו מה המערכת עושה. הרי אם נגיד עכשיו יש חבר'ה שרוצים, לא יודע, חינוך ולדורף, בסדר? אז הם מתחילים, הם מציעים את זה והם רוצים את זה, אז המערכת, במקום להקיא אותם, הם אומרים, טוב, תפתחו בית ספר בתנאים האלה, ואנחנו נבלע אתכם, ואתם חלק ממערכת החינוך. ואז בא חבר'ה שאומרים, אנחנו רוצים דמוקרטי. זה שונה, ואנחנו החלטנו שהילדים שלנו צריכים להיות בבית ספר דמוקרטי. אז המערכת אומרת, מה זה דמוקרטי? ואז היא לומדת את זה, כן? שולחת אנשים לחקור, לקרוא, אז אומרת, טוב, תעשו א' ב' ג' ד', תשמעו להנחיות הספציפיות שלנו, ו... נרשה לכם לשלוח את הילדים או להקים בית ספר ברוח דמוקרטית, ואז המערכת עוד פעם בולעת את הבית ספר דמוקרטי, ואז יש לנו בית ספר יער וברודולף שטיינר וכל מיני שיטות שמי שהקים אותם או מי שהביא אותם פה לישראל, זה מתאים לו שהמערכת תבלע אותו ותסכים לו, כדי שהוא בסך הכל רוצה לחנך את הילדים ברוח האידיאולוגיה שנראית לנכון. מה הבעיה עם חינוך ביתי? שההורים לא מסכימים להיבלע על ידי המערכת. עד רבה ונהפוכו, הם לא רוצים את זה, הם אומרים לא, אני יודע איך לחנך את הילדים שלי, בדיוק כמו שבתור אמא, אני ענקתי את התינוק שלי, נתתי לו את הבננה המאוחה, נתתי לו את המים, ידעתי בדיוק מה הוא צריך ומתי הוא צריך, ותראי זה יופי, הילד או הילדה או הילדים גדלים, מאושרים, שמחים, חזקים, מבסוטים, שמחים, צוחקים. מה אתם רוצים ממני? אני מלמד אותם גם, כל מה שצריך. לי, האינטרס שלי, כאימא או כאבא, בוגר, אחראי, שרואה טובת ילדיו לנגד עיניו, האינטרס שלי זה שהילד שלי או הילדים שלי ייצאו בני אדם מעולים, מדהימים, נפלאים, מחונכים, יודעים כרוך טוב, יודעים חשבון, יודעים שפות, יודעים מדעים, יודעים טבע, יודעים כמה שיותר. זה אינטרס שלי, לא של המדינה, שלי, כאימא או אבא, שהילדים שלי יגדלו ויהיו מבוגרים מדהימים. אני לא צריכה, אני לא ילדה, אני לא ילד, אני לא צריך גננת שתגיד לי איך לגדל את הילדים. עכשיו, יש הורים שמאוד נוח להם, שיש להם אבא אחראי בצורת משרד חינוך או מדינה, שאומרים להם, הילד צריך לקום בשבע, להתחיל שיעור בשמונה, ללמוד את זה, לצאת להפסקה, לשחק את המשחק הזה, לחזור, למלא את החוברת הזאת וכן הלאה. אבל יש הורים, והיום, ויש לי פה שאלה אליכם גם, היום יש הרבה מאוד הורים שעזבו, שוב, בגלל, כמו שהזכרת יאיר, בגלל השנתיים האלה והקורונה וכל התרללת הזאת, אמרו חלס, חלס, לא רוצה, טובת, אני מבין היום יותר טוב איפה, איפה טובת ילדיי נמצאת, היא נמצאת פה בבית. רציתם שנהיה בסגר, סבבה, נגמר העולם הקודם, זה העולם החדש, אתם התחלתם, יאללה, game on. עכשיו, יש כאלה, כמה אתם מעריכים שיש ילדים כאלה היום, שלא הגיעו למוסדות הלימוד בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות? כמה נראה לכם שיש?
לפי העיתונים, זה נשירה, היא בסביבות הכאלה שלא הגיעו, בין 500,000 ל-900,000. שלא הגיעו באופן קבוע, זאת אומרת, נשירה סמויה, כאלה שהגיעו בשנתיים האלה באופן כזה שהוא לא מלא. נגיד, הגיעו יום פה, יום שם, מה שנקרא.
אוקיי, וכמה לדעתכם יש, וגם יאיר, אם אתה יודע, גם מספרים, אז תגיד, כמה לדעתכם יש הורים ש...
שיצאו לחינוך ביתי?
כן, כן.
אני לא יודעת לענות לך על זה. אני יודעת שזה בוודאות אלפים, ייתכן בעשרות אלפים, אבל אני לא יודעת להגיד לך כמה.
יאיר, אתה יודע אולי מספרים?
אני גם לא יודע מספרים, אבל אני בהחלט יודע מכל כיוון, גם אישית, גם בסביבה שלי, גם מהאנשים שאני שומע במקומות אחרים, שיש הרבה מאוד בשנתיים האחרונות, שמע, בסופו של דבר, בידודים, בדיקות, הכנסה של כל הדברים האלה לבית ספר, הפגיעה בילדים, הרבה מאוד הורים הבינו שזה, שדי, אי אפשר לתת לילדים לסבול ככה בגלל שהמערכת השתגעה. אז אני חושב שזה כמויות די גדולות.
היה הרבה יותר, אילו יותר הורים היו ערוכים לזה, כי כדי להוציא ילד לחינוך ביתי, זה דורש היערכות מאוד משמעותית מצד ההורים. אז אני חושבת שכל המספרים שיש עכשיו, הם לא משקפים את הרצון האמיתי, כי לדעתי יש עוד הרבה הרבה הורים שהיו שמחים לעשות את זה.
כן, זה נכון, זה נכון ש... לגשת לחינוך ביתי זה שינוי תפיסה, שינוי חיים, זה לא, מה הנה, אני בסדר, מה תפסה, אני בעבודה, איפה היה ילד בחינוך ביתי, זה לא כמו קודם והילד בחינוך ביתי, זה לא, זה אחד מההורים חייב להפסיק לעבוד כנראה, או איזשהו קונסטלציה כזאת, זאת אומרת, פחות כסף נכנס הבית, יש פה יותר מאמץ על המשפחה, זאת אומרת, בשביל להיכנס לחינוך ביתי, זה דורש מאמץ, השקעה, אנרגיה, ממון, ועם הורים אחראים, אמא ואבא, לוקחים על עצמם את המשימה הזו, אחרי שהם שקללו את כל הנתונים במשוואה, ואומרים יאללה, הולכים על זה, כי זה מה שנכון לילד, וזאת טובת הילד, לפי העיניים של אמא ואבא, מי יכול בכלל לבוא ולהתווכח עם זה? אף אחד. לא שופט כזה ולא תובע אחר.
זה גם הקטע הזוי.
מה?
זה הקטע הזוי, שיצא הפוך על הפוך, שבתקופה הזאת דווקא...
אני גם רוצה להוסיף עוד משהו, אני מצטער שאני מקוטע, אני פשוט, יש לי פה איזה בעיה עם הרמקול, אני בקושי שומע אתכם.
אוקיי, דבר.
אתם שומעים אותי אבל?
כן.
אוקיי, אז אני רגע אגיד משהו, אני לא שמתי לב אם מתי אני קוטע או לא, אז פשוט התחלתי לדבר, אני בקושי שומע. אז נראה לי אני צריך גם לסיים, התקשרו אליי וזה דפק פה את עניין הרמקול והמיקרופון. אבל אני כן רוצה לציין אחרי מה ששמעתי את שי אומר, שיש גם חשוב מאוד להגיד שהחינוך, אנחנו לא מדברים רק על חינוך ביתי, אנחנו גם מדברים על התקבצות של הורי חינוך ביתי, שהורים שכביכול מעוניינים להוציא את הילדים שלהם, אוקיי? כרגע הם נחשבים כאילו חינוך ביתי, אבל הם רוצים להקים עכשיו מסגרת משל עצמם, אין שום סיבה שהמדינה יהיה סמכות להגיד לא מלכתחילה. יש להורים זכות, כמו שלכל הורי זכות על הילד שלו, לקהילה של הורים יש זכות על הילדים של הקהילה, ואם הם רוצים לעשות מסגרת לקהילה, ולחנך את הילדים בצורה מכובדת ובצורה טובה לפי ראות עיניהם, אז שיבוא איזה קבס ויראה שהכל בסדר וילך. אין שום סיבה להגביל את זה, זה נובע מהזכויות האלה באותה מידה שהחינוך הביתי נובע מהן. וכשאנחנו מעלים את הזכויות שלנו למדרגה הראויה עליהם, אנחנו צריכים לגזור מהם את כל הדברים האלה. גם את המסגרת הקהילתית. אוקיי, אז זה לא חייב להיות חינוך ביתי של משפחה בודדה, אז בגלל זה ציינתי.
זה חשוב.
והיה לי ממש כיף לדבר, ותודה על ההזמנה, ותודה על ההזדמנות, ולשמוע אתכם. אני מצטער שאני צריך לסיים ככה, אני פשוט כבר לא שומע. אז תודה רבה.
תודה, יאיר.
ביי יאיר. זוהי, יש לך עוד כמה מילים לסיום?
זהו, אני רק לסיים את המשפט שהתחלתי להגיד, שהדבר ההזוי שיצא בתקופה הזאת, שבעצם כמו שאמרת, כדי להוציא ילד לחינוך ביתי, בעצם נדרש להיות, אתה נדרש להיות הורה יותר אחראי מהממוצע, בוא נגיד ככה מבחינת, או יותר נכון לעשות מאמץ מיוחד, אוקיי? ככה נגדיר את זה. לא עניין של אחרי, כל הורה הוא אחרי, גם כזה ששם מבית ספר, לא בא לפגוע. אז אתה נדרש לעשות מאמץ מיוחד, ובעצם אתה כאילו הופך להיות הורה משקיען שמוכן ללכת אקסטרה מייל.
אקסטרה, ממש, נכון.
אקסטרה מייל, ודווקא את ההורים האלה רוטפים עכשיו. זאת אומרת, מה שיוצא זה שיש עכשיו מגיפה של רדיפות אחרי הורים שהם יותר משקיענים, וההשקעה הזאת מתפרשת כעבירה.
כן, נכון, ממש, זה כאילו...
זה הדבר הזוי.
הולכים כן. אחרי הורים שמשקיעים יותר בחינוך ילדיהם. שוב, בלי להוריד מערך, גם ההורים שלי, היה אכפת להם שאני אתחנך ואלמד ויהיה טוב, וגם היו צריכים לעבוד, אז שלא ישתמע שהורים ששולחים את הילדים לבית ספר, לא אכפת להם מחינוך ילדיהם. זה לא מה שאני אומר. אני אומר, ואת גם מחזקת את זה, ההחלטה לצאת לחינוך ביתי, אוקיי? לא משנה כרגע באיזה אופן, אבל ההחלטה לצאת לחינוך ביתי דורשת הרבה יותר אנרגיה, תשומת לב, כסף, הכל. אוכל, דורש הכל יותר, וכשעושים כזאת החלטה, בתור עוד פעם, אמא ואבא אחראים, בוגרים, שיודעים לשקלל את התוצאות ולהגיד, אוקיי, זה מספיק חשוב לנו, שנתאמץ אקסטרה, את האקסטרה מייל הזה, או שני מייל, או שלושה מייל, כי זה מה שאנחנו החלטנו, שזה טובת הילד, ואנחנו נשקיע יותר, ונהיה איתו יותר, ונחזק צדדים שהם יותר חלשים, ואולי בבית ספר לא ישימו לב, כי זה 30 או 40 ילדים בכיתה, וכן, זאת אומרת, אנחנו מוכנים לקחת את זה על עצמנו, אז דווקא הורים כאלה, שרואים את חינוך ילדיהם, בראש סדר העדיפויות, בא משרד החינוך ואומר, לא. אבל איזה מין משרד חינוך אתה, אם אתה בא ואומר להורים ששמים את חינוך ילדיהם בראש סדר עדיפויות, איזה מין משרד חינוך אתה? אתה אמור לעודד הורים כאלה ששמים לנגד עיניהם בראש סדר עדיפויות את חינוך ילדיהם. וזהו, בלי לדבר על כסף. אנחנו לא נדבר על כסף פה ועל... כמה כסף מגיע להורים שלא שולחים את הילד לבית ספר. הרי הכסף שהבית ספר מקבל על הילד, אמור להגיע להורים. אבל זה לא מה שקורה בפועל. אז לא נדבר על זה פה, כי אני לא רוצה להאריך יותר מדי ולהרבב יותר מדי. אבל הקטע הזה, זה כאילו, ההורים מחליטים ללכת לשם, ואז הם נתקלים בקיר של התנגדות, דווקא בגלל שהם שמו את חינוך ילדיהם בראש סדר העדיפויות. זה אבסורד, וזה בלשון המתה, כי זה הרבה יותר מאבסורד.
זה... כן, זה אבסורד, וזה מדגיש את הנקודה הזאת, שמערכת בדרך כלל מעודדת צייתנות ובינוניות. כי זה בדיוק זה. זה בדיוק
כן, אבל
זה
אפילו...
צייתנות ובינוניות.
אבל אפילו זוהי, בלי לשפוט את המערכת. אני לא מקטין אותם, אני מגדיל אותי. אני בא ואומר, כן. אני מפסיק לעבוד, אני... קונה חוברות וספרים, אני יושב ועושה ככה, ואני משחק, זאת אומרת, אני מגדיל את העשייה שלי ואת המעורבות שלי בחיי הילד ובחינוך שלו ובגדילה שלו ובהתפתחות שלו. אני לא בא ומקטין אותם, אני פשוט מגדיל את המעורבות שלי, ועל זה אני נשען. ואז בעצם זה, הניסיונות שלהם נהיים מגוחכים, כי זה הולך נגד כל היגיון, והם הולכים בעצם נגד טובת הילד. שוב, אני מסייג, אם יש משפחה שמזניחה, או הורים שמזניחים, או מוציאים את הילד לעבודה, אז ברור שלא, אבל כמו שיאיר אמר קודם, רוב ההורים, רוב המשפחות, הן נורמטיביות, הדברים האלה, זה לא כמו פעם, הרי זה חוק שבאמת הוא מ-49 או משהו כזה, או 59, אני לא זוכר.
49.
כן, אז אין למה לדבר פה בכלל, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ש... כל ההורים ככה ורק מתי מעט הם בסדר. לא, רוב ההורים והמשפחות הם בסדר ונורמטיביות, ומתי מעט הם בעייתיות. אז בשביל זה הם לוקחים עוד קבסים, למרר את החיים לאנשים, להיכנס לבתים ולנסות לנסות לאיים ולהפחיד ולהלחיץ ולדחוק לפינה. למה? למה?
זאת בדיוק השאלה, וזה מה שאנחנו צריכים לשנות.
כן.
פשוט לשנות את המצב הזה.
אני אשמח, כיוון שיאיר ירד, אני חושב שיאיר הוא תוספת באמת חשובה, אני אשמח לקבוע עוד שיחה, איתך ועם יאיר, ממש ככה, אני חושב שזה מאוד חשוב, גם את מביאה משהו ייחודי, כי המקרה שלך הוא כאילו את החלטת, בראייה מאוד מפוקחת, שאת תהיה ה-case study, את תהיה המקרה בוחן.
כן, בול זה, כן, כן, זה בול.
וזה full respect יש לי, יש לי הרבה כבוד לזה, זה לא פשוט. ויאיר, למרות שהוא לא מייצג אותך, אלא עירית ינקוביץ' מייצגת אותך, יאיר, הוא מביא איזה רוח מאוד נכונה של התקופה הזו, גם עירית, כן, בלי להוריד רגע מערכה של עירית, כמובן, אבל יאיר מביא משהו מרענן בראייה שלו, בגישה שלו, באיך שהוא הציג את הדברים. אני פעם ראשונה שמעתי את הדברים ככה מוצגים, וכל נקודה פה הייתה דוס פועה, כאילו היה ממש, כל אמירה פה הייתה חזקה, אז היה טוב אם השידור הזה היה נעשה שוב, כשליאיר יש קונקשן טוב, ואני חושב שיש לשידורים האלה צורך, אני ממש רואה פה צורך רב, אז אני אשמח לעשות עוד שידור.
בעד, בשמחה, ואני מסכימה עם כל מילה שאמרת על יאיר, הוא איש יקר, הוא גם בדיון הקודם נשאר באולם, כי שופט בהתחלה הוציא את כולם, והיא תקשה שיאיר יישאר בתור עורך דין, כי כן. זו עשתה בעצם היא אמרה לו, הוא מייצג ביחד איתי.
כן.
והוא איש יקר, וגם ראיתי איך הוא מייצג את אימא השבוע שהלכנו ביחד איתו, הוא איש יקר ביותר, וכן, אני לגמרי מאמינה.
לא, הוא מדבר, אני אוהב, הצורה שהוא מדבר, והתוכן, הם מאוד פשוטים, מאוד מרעננים, מאוד הגיוניים, כאילו אי אפשר לשלול את מה שהוא אומר, וזה מקסים, זה מקסים. אז אני ממש אשמח לעוד שידור כזה עם איכות טכנית יותר טובה בצד שלו, אז אני מפיל עלייך את המטלה, לתאם עוד שידור כזה, והמון תודה לך ובהצלחה, ובואי נוודא שהשידור הבא, כמובן הוא לפני המשפט שלך, בסדר? לפני הדיון הבא.
בסדר גמור, אנחנו נתאם. שי, תודה רבה לך על הרעיון והפלטפורמה וכל מה שאתה עושה, הזדמנות להגיד לך תודה באופן אישי ממני.
תודה, תודה רבה. אחלה. תודה רבה זוי, ודש לילדים כמובן, ובהצלחה. ותודה לצופים, למאזינים, שתפו את השידור בא לכם, ושיהיה באמת רק טוב.
תודה, ביי.
כל טוב שיהיה, ביי ביי.